הגמרא במסכת ברכות בדף מ"ג מביאה כמה דברים ברכות שנקראות ברכות הראייה, שמדי פעם בפעם שאדם רואה אותם צריך לברך עליהם, כמו הרואה את הים הגדול, 1-30 יום צריך לברך. הרואה אחד מחכמי ישראל שהוא גדול בתורה ובקיא בכל חלקיה ולא ראה אותו 30 יום, מברך בשם ומלכות שחלק מחוכמתו לרעב.
יכול לברך בשקט?
יכול לברך בשקט, לא היה בכל רב. והוא הדין רואה, להבדיל, חכמי אומות העולם, רופא גדול, או מדען גדול, שהוא חכם בחוכמות העולם, מברך שחלק מחוכמתו לבשר ודם. מלך, מלך גוי, אומר מלכי גויים, ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם. מלך ישראל, אנחנו מחכים בעזרת השם יבוא המשיח בקרוב, בפרט חודש ניסן זה ראש השנה למלכים, נברך עליו שחלק מכבודו ליראיו, זה מלך המשיח. גם מברכים עליו גאל ישראל, גם מברכים עליו שהחיינו, יש כמה ברכות שצריכים לברך כשיבוא משיח צדקנו. אז אם כן, זה נקרא ברכות הראייה, והרעבד כותב שהם חובה לאדם לברך אותם מדי פעם, או ברכות השבח, כמו ברכת שהחיינו, הדבר חדש, פרי חדש, צריך לברך עליו שהחיינו, בגד חדש, שלובש אותו, מברך שהחיינו, ואפילו הבגד לא חדש, הוא משומש, אבל הוא שמח עליו, והוא זה יד שנייה, והוא שמח עליו, גם כן מברך עליו ברכת שהחיינו. עכשיו, כברה שמה הביאה כמו ברכת הלבנה, אחת ל-30 יום מברכים אשר במאמרו ברא שחקים. הרואה קברי ישראל, לא ראה אותם 30 יום, או אפילו שרואה מתוך 30 יום, אבל יודע שנקבר שם איזה, לא עליכם, מת חדש שנקבר שם, מברך אשר יצר אתכם בדין, וחלקל אתכם בדין, והמית במינן בדין, ויודע מספר כולכם, ועתיד להחיותכם, ברוך אתה השם, חיי המתים. זה ברכות שאדם צריך לדעת, שצריך לברך אותם מפעם לפעם. אותו דבר יש לנו, ברכת הרואה, אמר רב יהודה, הימן דנפיק ביומי ניסן, בחזה אילני דמלבלבה, באלה ממר אחי, ברוך שלא חיסר בעולמו כלו, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להתנאות בהם בני אדם. רש"י מגיע, להנות בהם בני אדם. כלומר, אדם שיוצא בחודש ניסן, האמר לא אמר בחודש ניסן, אלא בימי ניסן, ימים של ניסן. מה פירוש ימים של ניסן? זה נתון לפרשנויות. האם אפשר גם עכשיו, שבוע לפני ניסן, או מי שלא הספיק בניסן, ועבר ניסן ועדיין יש פרחים, האם יכול לברך? יש הרבה פוסקים שסוברים שכן, שמה שאמר לאו דווקא, אלא רבי יהודה דיבר בהווה, שמתי האילנות מלבלבות? בחודש ניסן. ואז מה מברך? שלא חיסר בשם מלכות. ואתה השם אלוקי מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלו. ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, לענות בהם בני אדם. כך גם הרמב״ם עליו השלום גורס בלהנות בהם בני אדם, וגם כן כתב בספרו, ספר הלכות שלו, יומי ניסן. שדקדקו מדברי הרמב״ם, שהרמב״ם מקפיד שהברכה תהיה דווקא בניסן, לא לפני ולא אחרי. בגד חדש צריך לברך שהחיינו, אפילו שהוא לא שמח, אין דבר כזה לא שמח, כיוון שהוא נהנה מהעולם, סוף סוף הוא נהנה מהבגד הזה. הוא צריך היה את הבגד הזה, ואפילו חולצה, כשיש לו 10 כמותה, ועוד 20 אחריה. צריך לברך כל פעם שלובש את אותה חולצה ראשונה, פעם ראשונה, לברך עליה שהחיינו מדין שאסור ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה. צריכים להודות לשם. למה הלכות ברכות הן מאוד קשות? בגלל שאם מברך שלא צריך, עובר משום הרמב״ם כותב לו תישא את שם השם אלוהיך לשם. כלומר שהוא מברך ברכה שאינה צריכה, או ברכה לבטלה. איסור לאורייתא, סובר הרמב״ם, כך הסכימו איתו חלק גדול מהפוסקים. אז הרבה פוסקים אמרו, אז בואו, למה אנחנו עושים בעיות? שיש מחלוקת, בואו לא נברך ונגמר. צד שני, יש לנו איסור אחר, כך כותב הרב גינת לרדים, שאתה צודק שזה ספק ברכות להקל, וזה ספק ברכה לבטלה. אבל מצד שני, אני אהנה מהעולם הזה בלי ברכה, זה חס ושלום עתיד, תן את הדין, וזה נקרא גזלן, גוזל לאביו ואמו, חס ושלום, לאביו זה הקדוש ברוך הוא, אמו זה השכינה הקדושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן, נתן לנו את אותו דגל, נתן לנו את אותה הנאה, צריכים לברך עליה. יפה, דקדקת דקדוק יפה ודוקדק ימים ולא לילות. אז בכל ברכות הראייה יש את השאלה הזאת. למשל, אדם לא ראה את הים 30 יום, ועכשיו הוא נוסע בלילה ועובר ורואה את שפת הים, האם מברך או לא מברך? יש הרבה פוסקים אומרים, לילה לא זמן ראייה, אבל אם יש תאורה והוא רואה את הים, כגון שיש ירח, זורח, או שיש פרוז'קטורים שם שמאירים, יכול לברך. אותו הדבר גם כן בברכת האילנות, אמנם זה שנוי במחלוקת, איך התחילה לא יעשה, כן? אבל אם למשל הגיע היום האחרון, זה יום האחרון של ניסן, למה את ניסן? ואם לא יברך מחר, הוא לא יכול למצוא את האילנות, אז באמת, ויש אור, הרבה פוסקים כותבים, שגם אפילו שזה חשוך, שזה לילה, אבל כיוון שיש אור, ואני רואה, אז מברך. מה שאמרה אמרה, תחזה. חזה, רואה. אז כיוון שרואה, אפשר לברך.
הרב, כן. למה עדיף לצאת מחוץ לעיר לברך ברכת הגדול?
כן. כי פשט, אז גם זה נושא שנידון בפוסקים. אני רואה שאתם, ברוך השם, את כל השיעור על רגל אחת עשיתם היום. אז הפוסקים דנו שם, עדין, שנפיק. כי הגמרא אמרה, היימן, לנפיק ליום ניסן, מה זה נפיק? יוצא מחוץ לעיר, יוצא לשדות. יש הרבה פוסקים אמרו, למה דווקא נפיק הוא מדבר בהווה? כי בדרך כלל, איפה נמצאים כל האילנות? וגם אמר אילנד עם לבלבן, יותר מעץ אחד, אני צריך שניים, מאות רבים שניים. אז איפה יש מצויים אילנות שנותנים פירות? בדרך כלל זה מחוץ לעיר, לא שמים בתוך העיר, אז לכן צריך, אמר נפיק, אבל שאומרים לא, כמו רבי חיים פלאצ'י ועוד, אומרים שכתחילה צריך לצאת. אני לא מדבר כעד פי הקבלה, יש עוד ועוד עניינים עמוקים גם בברכה הזאת, אם יהיה קצת זמן, גם נרחיב בנושא הזה. אז נפקה מנה, שלשון הגמרא, צריך שיהיה יומי ניסן. ככה הרמב״ם העתיק להלכה. העתיק שלכתחילה, זריזים מקדימים וצריך מהיום הראשון, אלא שהשנה יוצא יום ראשון בשבת, ושוב אנחנו נכנסים לעוד ויכוח. האם לברך בשבת או לא? מה המסקנה? אנחנו אומרים לכולם, אותם בתי כנסת שאנשים מתקבצים שם בשבת, והם שם יראו את האילנות, יש להם אילנות שם ויברכו. ואם אני אגיד להם היום לא מברכים, היום שבת, אז הם ישכחו עד שבת הבאה, ושבת הבאה, שבת הגדול. ויש הרבה מדקדקים לעשות שבת הגדול במלון. ויש על שפת הים, ויש בחוץ לארץ, יש כל מיני, אני יודע מה. אז מה נעשה? לא כולם תפגוש אותם. אז אלה שאתה יודע שהם לא יברכו, או שיש חשש שישכחו, יכולים לברך בשבת. אין לזה בעיה. ושוב, אנחנו נכנסים לפי הכוונה, המקובלים לא מברכים בשבת, לא מברכים, מברכים ביום החול. אז הם, כל צעדיהם במשפט, בסדר. אבל מצד ההלכה, אין לזה מניעה. כן, חכם. תודה על הסבלנות שלך, שמאי. אני רוצה ללמוד ממך מידת הסבלנות. כן.
נתן לי חליפה משומש, אבל אני שמח מאוד. מה למור?
כן.
אני מברך שחיינו לו.
כן. בגד שזה לך חדש. אפילו שהוא כבר בגיל 12 שנה כבר הבגד, והוא משומש, אבל הוא במצב טוב.
כן.
ואתה שמח, וזו פעם ראשונה שלך שאתה לובש אותו, אתה מברך עליו שהחיינו. כן, למור.
הוא לא שמח על הבגד, הוא שמח על הולמור.
יש עוד שאלה.
צי שיבוא משיח, לא מושיח. משיח, כן.
מה יש שינוי שאנחנו צריכים שבוא משיח?
זאת אומרת, איך נדע שזה המשיח?
לא, לא.
או איך, מה יהיה בעולם?
כן, מה
שינוי? הוא, תפתח הרמב״ם, והפירוש המשנה, תפתח גמרא ומסכת כתובות, קודם כל, אשתך תוליד כל יום ילד. כל בוקר. כמו התרנגולת שמטילה ביצה בבוקר, תוליד כל יום ילד. כן. אחרי זה, העצים יוציאו גלוסקאות וכלי מלט. כבר סוגרים את כל המאפיות והמגדניות. איזה לחם שאתה רוצה, יוצא מהעץ. אתה מושיט היד מהחלון בבוקר, איזה לחמניה ופיתה שאתה צריך, מוציא. אחר כך בגדים, אין כביסה ומכבסה ומכונת כביסה וכל הדברים האלה. אתה פושט בלילה, זורק, בבוקר מוציא בגד חדש מהעץ. עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מלט, ולא סתם בגד, בגד משי, טהור, משובח, בגדים הכי יפים, יפהפיים, כחתן יכהן פאר, ככלה תעדך אליה. ועוד, זה רק ההתחלה שם, אני לא כעת לא נכנס בנושא, אבל זה בשביל שתדע.
הוא שואל אם הוא יהיה גבוה, יפה.
לא, אני מרגיש נמוך. הרי פורים משלוח מנות הוא עושה. טוב. אז אמרנו שיש ויכוח בין הפוסקים, הרב צידה לדרך, וכך כותב גם המחצית השקל, שלאו דווקא בניסן, אלא גם באייר. מי שלא ברך בניסן, איזה סיבה שלא תהיה, והגיע חודש אייר ורוצה לברך, יכול לברך. גם המורדכי, המורדכי היה תלמידו של רבנו, נו, מהר"ם מרוטנבורג, חברו של הראש. הוא עם מחשמה בזכרם הגרמנים, רצחו אותו ואת אשתו וחמשת ילדיו ביחד. זה המורדכי, גאון אדיר היה, חיבר פירוש על כל השס, והכל הלכות, פסקי הלכות. אז הוא כותב שם במסכת ברכות, המורדכי, כותב שבלבד שיש פרחים. אני מסכים שאפשר לברך גם באייר, אבל בתנאי שזה פרחים, לא שזה כבר נהיה פרי או נט של הפרי, פרח של הפרי ישנו, עדיין באייר, אתה מברך את אותה ברכה. מרן החידה בברכי יוסף לא כל כך הסכים עם זה, הוא כותב שצריך להיזהר בכתחילה לברך דווקא בניסן, והביא טעמו על פי הקבלה, כך כתב. כיוון שבניסן רבנו ארי גילה גילויים מדהימים בנושא הזה. בנו הרי גילה שסוד ברכת האילנות הוא מאוד מאוד עמוק, ולכן יש הרבה שעושים אז השכבות למשפחות, למתים שלהם, או, וזה 200, זה תוך 12 חודש. ונוהגים לתת גם צדקה, רבנו חיים פלטי בסדרו מועד לכל חי כותב, שכל יום קוראים פרשת הנשיאים, ואחר זה מפרישים כך וכך מטבעות, אחר כך ביוד ג' בשביל כולם, אחר כך ביוד ד' בערב, ערב פסח משלים את זה במספר 45 כמניין אדם, ועוד כל מיני עניינים וסודות בעניינים האלה. מה הסוד? רבן אורי אומר שידוע שלמה אסור בל תשחית, התורה ציוותה אותנו לא להשחית שום דבר שיש בו תועלת. פשט זה גזירת התורה, שנלמד כמו שכותב ספר החינוך, שלא לאבד שום דבר שיש בו תועלת. אדם צריך להיות מחונך, כל דבר שיש בו תועלת, שלא מעיל, שלא בגד, אפילו שזה בלי, יש מישהו שזה יעזור לו, או אפשר להשתמש בזה לעוד איזה שימוש, תעשה. אותו דבר מן המאכל, אותו דבר מן כל חפץ, כל כלי, שיש בו איזה צורך, אסור לך לאבד אותו, אסור לך להשחית אותו. השחית אותו, אומר אבל תשחית. אומר הגאון חידה, ידוע, שכתב רבנו ארי, שלכל דבר ודבר שבעולם שהוא נברא, יש בו אור פנימי ואור מקיף. כמו שלנו יש נשמה, חלק מהנשמה נמצאת בתוך הגוף, וחלק מהנשמה מקיפה את האדם מסביב. זה הוויכוח שיש, פעם ראינו ראיות שהנשמה נמצאת בתוך גופו של אדם, שהגמרא דורשת את הפסוק, שוכבת חיקך שמתחפיך. איזו היא ששוכבת בתוך חיקו של אדם? הרי אומר, זו הנשמה, זו נשמה נמצא משכנה בלב, או במוח. במקום אחר אנחנו רואים שהנשמה מקיפה את האדם מסביבו, יש חלק שהוא מקיף, ויש חלק שהוא פנימי. אותו דבר, כל כלי, אתה רואה חפץ, אתה רואה ברזל, אתה רואה מפה, אתה רואה שולחן. שולחן הזה יש לו אור פנימי שלו שמחזיק אותו, שלא יתעורר ולא יעבד ולא יישבר, ויש לו אור מקיף מסביבו, המגן עליו מפני כל מיני מזיקים. עכשיו, כיוון שיש לי אור מקיף ואור פנימי, אז לכל דבר בעולם יש אור פנימי ואור מקיף, נמצא שכל הנבראים בעולם, שזה כולל את הדומם, ההרים, הגבעות, הימים, הנהרות, האבנים, הסלעים, העצים, שקרותים כבר, לא שהם מחוברים לקרקע. כל אלה כלל דומם. כשהיה צומח, כל דבר שהוא צומח בקרקע, מהעשבים והדשאים עד האילנות הגבוהים והארז אשר בלבנון. כל אלה בכלל הצומח. אחר כך יש מדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא חי. ושוב החי מרמס האדמה, והתולעים והזבובים והיתושים, ועד עוף השמיים והבהמות והחיות למיניהם. זה יקרה בכלל החי. אחר כך יש המדבר, זה האדם. כל אלה ארבעה קבוצות יש, וכל אחד ואחד יש בו חלק אלוה ממעל שמקיים אותו. זה האור הזה, זה אור פנימי ואור מקיף, דבר אחד. דבר נוסף, יש בכל אלה חלקים שנפלו, זה נוסף לקיומם, זה מה שאמרתי, זה כאילו הנשמה שלהם. כמו שלי ולך יש נשמה, לחיה יש נפש, לצומח גם כן יש נפש שמחיה אותה, נפש המצמחת, כך קורא לה הרמב״ם, בשמונה פרקים, אותו דבר לדומם, יש נפש שמצמחת אותו, איפה ראינו? ההרים שבאו בהר סיני התחילו להתווכח, החרמון הגיע, התבור הגיע, הכרמל הגיע, ועליהם אומר דוד המלך בתהילים, למה תרצדו נהרים גבנונים? מה, וכי החרמון העיקר מקומו הוא בא לשם, התבור בא לשם, איפה היה מקום לכל אלה? והמלאכים שממונים על ההרים האלה באו שמה ועשו ויכוח, וכל אחד ביקש עליי תיתן את התורה, וסיני שתק. כמה ששתק, נתן לו הקדוש ברוך הוא את חלקו, ושם נתן לו את התורה. אז אם כן, יש להם חלק, זה הרוחני שמקיים אותם. בנוסף, יש חלקי קדושה שנפלו והתפזרו בבריאת העולם, ומתכוון על ידי הבורא יתברך שמו, בכל דבר ודבר בבריאה. יש נפלו בדומם, יש נפלו בצומח, יש נפלו בחי, יש נפלו במדבר. חלקי הקדושה האלה גם כן לפעמים פזרו על ידינו או על ידי אבות אבותינו שעשו איזה חטאים וגרמו נפילה של אותו אור או אותו חלק קדושה באותו דבר. זה שתיים. שלוש גלגולים. זה הכי חמור. כשאדם עשה עוון, נגזר עליו להתגלגל באיזה אדם אחר, איש אחר. או יש נגזר עליו להתגלגל באיזה חיה או בהמה וכדומה, מפאת איזה חטא שחטא שצריך להתגלגל באותה חיה. אחר כך יש נגזר עליו להתגלגל וצומח, בכל מיני צמחים, בכל מיני אילנות, בכל מיני עניינים, בלי סוף. ויש שנגזר עליו להתגלגל בדומם. והביא על זה, שכחתי אחד מחכמי, דווקא מחכמי, נזכרתי. רבי שלום הדאיה היה בנו, רבי יצחק הדאיה, מקובל היה, היה דורש כאן. שמה אתה זוכר אותו? את חכם יצחק הדאיה, נכון? היה דורש פה במוסיוף, ואת הכנסת הראשונה כאן, שעוד לא היה את כל החדרים האלה, היה דורש כל יום פה. אז הוא פעם דרש, שמעתי מפי, והייתי ילד, מצווה לומר דבר בשם אומרו, והביא את זה בשם אביו היה ראש המקובלים בבית אל, אביו הרב שלום הדאיה, הוא רבי יצחק. בן שלו זה הרב של אילת, השם יאריך ימה בתור. אז הוא, רבי יצחק עליה אמר ככה, אורדו בדגת הים, ובבהמה ועוף השמיים. אז הוא הסביר בשם אבי, שאמר בשם רבנו אבי, אורדו זה שהנשמות מתגלגלות, יורדות. מה הכי טוב, איזה נשמות הכי מובחרות? בדגת הים. הדגים, כך אומר רבנו אבי, זה הכי טוב לאכול, בפרט בשבת. למה? שם מגולגלים צדיקים. מה הם עושים שם? הקדוש ברוך הוא יודע. אז זה בדגת הים, זה סוג הכי מובחר. אחריו יש בדגת הים, אחר כך יש בעוף השמיים, זה גם מובחר, אבל פחות מהדגים, עופות. אחר כך יש בבהמה. אחר כך יש הבהמה, היא הולכת על ארבע, זו הכי פחות. אז מבחינת המובחרות של הנשמות שמגולגלות, אז הבהמה זה הכי, הכי פחות, אחר כך עוף השמיים יותר, ואחר כך יש לי את הדגים שהם יותר מכל זה. ככה בן אורי כותב ששבת יש נשמות של צדיקים. לכן יש הרבה שבה היו אוכלים דגים רק בשבת, מפני ששם יש נשמות צדיקים, ועד רבה אם יאכל את הדגים האלה, אותן נשמות שמגולגלות בדגים, יסייעו אותו בעבודת השם. וכן הגמרא אומר, כמו לרבנו הרי בספרו שער המצוות, פרשת עקב, עם הארץ אסור לאכול בשר. נעמה, אומר הוא אוכל בשר, צריך לתקן את הנשמה שיש בבהמה הזאת. עכשיו הוא איזה יתקן, הוא את הנשמה שלו עצמו הוא מוריד, עכשיו הוא יאכל בשר בהמה, אז זה קושי, התירו לו בשבת. עם הארץ, כך אמרה הגמרא, עד שלא לומד תורה, אז נקרא עם הארץ, אסור לאכול בשר. אז עכשיו יוצא, רגע, מחילה אני אסיים את המשפט הזה, נמצא שיש גם נשמות מגולגלות, נמצא כעת שבצומח ובכל זה יש שלוש דברים. אחד זה האור שמקיים אותם, שזה המקיף או הפנימי שמקיים אותם. המקיף והפנימי יותר נכון. שתיים, זה ניצוצי קדושה שנפלו והתפזרו שם כתוצאה מהעוונות שלנו או מהעוונות של האדם הראשון, כתוצאה מבריאת העולם. שלוש, זה נשמות שמתגלגלות בהם. את כל שלושת אלה, אומר רבנו אריה, על ידי ברכת האילנות, אתה מעלה אותם למעלה. מתי? בניסן. לכן בערב חידה ואומר, תשמע אותי, כדאי לך, אל תברך ברכת האילנות בזמן אחר, לא באדר ולא באייר, אלא תמתין לחודש ניסן, בתוך ה-30 יום של חודש ניסן, המשבצת הזאת, מיום א' בניסן, עד יום למד בניסן, אלה הימים שבהם תקפיד לברך את ברכת האילנות, כדי לתקן את שלושת הדברים האלה שאמרנו. מה רצית?
כל העניין של הדיבור, הרי זה שער והשמה, ואיך זה יכול להיות שצדיקים, מה שכבודו מזכיר כאן בשם...
יופי, יופי, הוא שואל, שואל את השאלה שלו, איך צדיקים מתגלגלים בדגים, הרי לכאורה זה צער או זה עונש, איך שתקרא לזה. אז תדע ידידי, רבנו אריה יש לו פרק שלם בספר שער הגלגולים, והוא כלול מ-38 פרקים. אחד מהפרקים שלו הוא כותב על גלגול של צדיקים בכל מיני מקומות, שזה לא מתוך צער. אלא הם באים כדי לסייע אותנו בעבודת השם. כמו שיש הרבה גדולי ישראל שאתה רואה. גמרא אומרת, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. מה עשה? הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, דאג שבכל דור ודור יהיו רבנים, יהיו מנהיגים, יהיו צדיקים, שיגנו על הדור, ילמדו תורה את ישראל. אז זה לא בגלל עונש, אלא הוא שלח אותם, וזה אותם נשמות, ולמעשה זה ניצוצות של משה רבנו, ניצוצות כמו שאתה רואה, של רבי שמעון בר יוחאי, ועוד ועוד ועוד, כמו שראינו, רבנו הרי הוא נשמת רבי שמעון בר יוחאי. הרש"ש, רבי שלום שרעבי, נשמת רבנו הרי. אמרו על הרב שאול דוויק, שהיה פה לפני 80 שנה, נשמת הרש"ש. אז זה אותה נשמה. אז אותה נשמה, חלקים שלה, מביא הקדוש ברוך הוא בדורות הבאים, כדי ללמד תורה את ישראל, אז אין להם בזה צער. הם מצד אחד נכון שהם היו מעדיפים לשבת שם תחת כיסא הכבוד ולענות מזיב השכינה, אבל מצד שני הם צוברים לעצמם זכויות רבות לזה שהם זה. עכשיו את זה עונה על השאלה של הדגים. גם הדגים האלה נמצאים בים, וכנראה שיש להם איזה קדושה מסוימת שיש בהם, שיש איזה מוכניות מסוימת. והם ממתינים, מתי יבוא שבת, שאתה תקיים מצווה שתאכל דגים בשבת, יש מצווה לאכול דגים בשבת, יש איזה ברכה. והם מיד נתקנים, במה הם נתקנים? בזה שמסייעים אותך לעבוד את השם. משה הרש"ש עליו השלום, מה הוא היה עושה? כל לילה בחצות היה מוציא צדקה, היה נותן פרוטה לצדקה. היה עוד כמה סעיפים יש לו שם, זה נקרא מעשה הצדקה. אחד מהם בעד אותם נשמות, נפשות, רוחות ונשמות, המסייעים אותנו בעבודת השם. כלומר, היה נותן אילו נשמת אותם הנשמות, שמפוזרות בכל מיני דברים. והם השולחן שאתה יושב ללמוד עליו, שם יש איזו נשמה מגולגלת ואתה מתקן אותה. הספר שאתה פותח אותו, השמן של הנר שאתה מדליק, כל דבר ודבר, אין דבר שעומד סתם כך. כל דבר יש איזו רוחניות שמקיימת אותו. באותה רוחניות יש בה איזה ניצוץ ויש בה גם איזו נשמה מגולגלת בתוכו, שעל ידי שאתה משתמש באותו שימוש, אתה מתקן גם אותה, והיא גם עוזרת לך להתקן. מה אתה עכשיו זה? עושה לי כעת סופר של זה, של גלגולים?
לא, לא הזכיר את גלגולי אדם.
טוב, הזכרתי, אתה לא עקבת אחריי.
לא אמר דגים.
אמרנו דומם, צומח, חי, מדבר. וכל זה אני, כן, כן.
הרב, דגים שרים וצדיקים, ודגים לא שרים.
נכון, אז יש זוהר מפורש בהקדמת בראשית, נדמה לי בדף י"ב. אתה תראה איזה הזוהר שאומר אותו אבי הבן בליל ברית יצחק, אז הקטע האחרון קורא את זה אבי הבן לעצמו. פיקודה למגזר ליומת מנעה. מצווה למול את הילד ביום השמיני. ושם הזוהר ממשיך ואומר שיש בעלי חיים טהורים ויש בעלי חיים טמאים. ושם הזוהר אומר, והזוהר קורא להם בכוונה טמאים כדי שנזהר מהם, אף על פי שהתורה נזהרת לא להוציא דבר מגונה מפיו. שם אומר הזוהר שבעלי חיים הטהורים הם באים מצד איפה שהנשמות שלנו באות. אנחנו עם ישראל. אז מצד החומה, ההקפה, המעטפת של הנשמות שלנו, משם יבואו הנפשות של בעלי חיים הטהורים, כמו התרנגולות, הדגים, הפרות, הכבשים, תלאים, עכשיו תלה, זה הזמן שלו שעושה מה וכולי, כל אלה בעלי החיים הם מצד הקדושה. ואילו הגויים, נשמות שלהם מצד הטומאה. ומשם באים הנפשות של בעלי החיים הטמאים שהם כמותם. לכן הם לא זהרו מלאכול איסור, לאכול בעלי חיים אסורים. אנחנו, עם קדוש, הוזהרנו מכך.
טוב,
אני רואה שהגלגול העניין אתכם היום, סליחה? יפה, אבל יש בו תועלת, כן. גם בדרך התמי הזה, מפיקים ממנו כל מיני תעשייה, אם זה תעשייה רפואית, אם זה תעשייה צמחית, אם זה כל מיני, אני יודע, כל מיני עניינים שיש בהם. וגם הדגים הטמאים, יש להם תפקיד בתוך הים, לשמור, לעשות איזה דבר, לאזן את האקולוגיה. כל דבר, גם מה שאנחנו לא מבינים, בן דוד המלך, חקר, מה עושה המשוגע, מה עושה העטלף, מה עושה העכביש, והקדוש ברוך הוא הראה לו שכל אחד יש לו איזה תפקיד. טוב, אז בואו נמשיך, כן. גם מה? יפה, נשים גם מברכות ברכת האילנות. לא מצאנו חילוק בהלכה בברכות הראייה בין איש לבין אישה. כמו שאיש מברך על הים הגדול, גם אישה מברכת על הים הגדול. כמו שאיש מברך ברכת האילנות, גם אישה תברך על ברכת האילנות. אין הבדל בין איש לבין אישה. אז עכשיו במרן החידה בברכי יוסף, שם באותו סימן כותב שלפי זה גם רק בחודש ניסן. למה? מה הקשר? מביא דברי רבנו ארי שכתב שהחודשים מתחלקים לארבעה קבוצות, או יותר נכון לשלוש קבוצות. חלק אותם שליש, שליש, שליש. יש לנו את ניסן ואייר, סיוון, תמוז, חג אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט אדר. והם כך. יש חודשים שבהם עולים הנשמות באופן טבעי מהדומם, עולים למדרגת הצומח. ולכן תראה שכל הצמיחה, איזה, מתי זה בעיקר? באדר, יש את זה גם בניסן וגם באייר. שאז אתה רואה שהצמיחה, הפריחה באדמה, היא עובדת. אז אלה הם, זה עולה ממדרגת הדומם למדרגת הצומח. כי בלי אדמה לא יכול לגדול הפירות, הירקות. אחר כך יש תקופה יותר, שאז עולה ממדרגת הצומח למדרגת החי. כמו שהשברים והבהמות אוכלים את ירק השדה, את כל עשבי השדה, אלה הבעלי חיים הלא טורפים, שהם ניזונים מצמחים, הם צמחים. אבל יש יותר מזה, שזה עולה ממדרגת החי למדרגת האדם. מדרגת החי זה כשאנחנו אוכלים בעלי חיים, שהם טהורים כמובן, אז החלקים הרוחניים שיש בבעלי החיים ייכנסו בתוכנו ויהיו, יתוקנו. אבל אם חס ושלום הוא יאכל בעל חי שמגולגל בו איזה דבר רע, לפעמים אפילו שהוא אכל בעל חי טוב, למשל אכל שור, אכל עגל, אבל בעגל הזה יתגלגל בו למזלו איזה השם יצילנו. עכשיו זה המשוגע הזה נכנס בתוכו וכעת משגע את הבן אדם עצמו. הוא מתחיל להשתבש. וזו הסיבה שאמרו שרם הארץ לא יאכל בשר. עכשיו, וזו המעשה הידוע שהם רבנו ארי. רבנו ארי יושב עם תלמידיו ללמוד, יום אחד באמצע השיעור, נכנס עגל אחד שברח מבית המטבחיים שהיה לא רחוק מבית הכנסת הארי, עד היום המקום הזה ידוע בצפת. בירידה שיורדים לכיוון בית הכנסת הארי לפני בית העלמין, אז היה שם, בסיבוב, שם פעם היה, אני זוכר, לפני 40 שנה, היה שם עדיין בית המטבחיים, וזה אותו בית המטבחיים שהיה גם לפני 500 שנה. אז בבוקר עסקים, כולם היו באים, 2-3 לפנות בוקר, לשחוט, כדי שיהיה בשר מוכן, על הבוקר, הם קראו אותו בשוק. אז ברח עגל אחד, והגיע לתוך בית המדרש של רבנו הרי, לתוך בית הכנסת, פשט שתי רגליו הקדמיות, שם על השולחן וצועק, ותסכן. רבנו הרי הסתכל אחד התלמידים שלו היה מולו, אמר לו לך, תקח את זה, זה ברח לקצב, שהוא הביא אותו כעת לשחיטה, ותפדה אותו בכל מחיר שיבקש ממך. תגיד לו כמה עולה זה, תבקש ממנו, ותדאג שהשוחט, תגיד לשוחט, תזהיר אותו, שיבדוק היטב את הסכין, לפני ואחרי. שלא יפגום, לא יפגום, לא יעשה דרסה, ולא חלדה, ולא הגרמה, ולא עיקור סימנים, כל הדברים מאסרים בבהמה, בשחיטה. תעשה את זה כמו שצריך, ואחרי זה, תפשוט את העור ותחלק את זה לעניים, תבוא אליי ואני אגיד לך מה לעשות. אמר, בסדר, מה שהרב אומר, הוא לא שאל שאלות, מה למה, מדוע, מה קרה, מה לא רוצה להפסיד את השיעור, ואחר כך, קח את העגל, והעגל הלך אחריו. שמד אליו, כמו איזה כלב אחרי אדוניו. הלך לשם, אמר לו, הוא, תודה רבה, אזכר המצוות. אמר לו, לא, אבל אני רוצה לקנות לך את העגל הזה, בסדר. תשלם לי סכום כך וכך, לא ביקש ממנו סכום מופרז. מי ביקש מהשוחט, אמר, שים עין, תבדוק טוב את הסכין, תעשה בנחת. בדק, שחט אותו, פתח אותו, אמר לו, זה חלק, אין שום בעיה, הריאות שלו יהיו חלק. פסד את האור, אמר לו, קח את האור, תן אותו לעניים, תן אותו למי שצריך אורו, בשביל לעשות בזה בגדים, שעושים מזה סמיכות, שעושים מזה כיסוי למיטה, כל מיני דברים כאלה, ואת הבשר, לך תחלק לעניים, שיהיה להם בשבילם. כך עשה. אך אמר לו שאביו היה מגולגל באותו עגל, ובא, והיה לו איזה עונש מסכן שבא, והוא בא, ברח משם. וידע, אבא של התלמיד, ובא לשם לישיבה של רבנו הארי, וצועק שם, רבנו הארי ראה את נשמת אביו של התלמיד הזה, הוא לא כתב משמו, ידועים היו תלמידיו של רבנו הארי בשמותיהם, והוא בא וביקש את התיקון שלו, וכך עשה. הרק תגלה אליו בחלום, ואמר לו, תנוח לעתך, כשם שהנעת הבאתי. אומר רבנו הארי, תדע שבניסן, אפשר לעלות 3 מדרגות ביחד. זאת אומרת, בשעה חודשי השנה לא יכול לנשמה לעלות אלא מהדומם אל הצומח, אחר כך הצומח הזה יעלה משם לחי, ואחר כך החי יעלה למדבר. וחי איך יכול לעלות? אם על ידי שיקח את הצלח שלו למשל, יעשה מזה מגדים או פטירות של ציצית, או זה זכות גדולה מאוד. או ישחט אותו ויאכל את הבשר שלו, או את העור שלו, יעשה ממנו תפילין, יעשה ממנו קלף לספר תורה, וחסר מכל מיני חלקים של אותה בהמה, או של אותו עוף, או של אותו דבר, או משהו שם מקודם, על דגים. אז אפשר לעשות מהדגים האלה, מהעור שלהם, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. אתה ראית פעם דג זה, סלמון גדול? אתה יודע, עור שלו איך עבק, כמו אפשר לעשות ממנו אפילו נעליים. הכל. אז יש, אפשר לעשות מזה דברים טובים, דברים מועילים. אז כל דבר יש בו איזה תועלת שאפשר לעשות ממנו, ואז בזה אתה מעלה אותו ממדרגה למדרגה. מה שאין כן בחודש ניסן, שאז אתה יכול לעלות אפילו למדרגת הדומם למדרגת המדבר. ולכן אומר הרב חידה, זו הסיבה שאמרו לנו ביומי ניסן, שאז על ידי ברכת האילנות, תשים לב פה דבר מדהים, ברכת האילנות לבדה, עצם הברכה שאני מברך, אתה יכול לתקן את כל אותם הנשמות. גם את החלקים הקדושים שהיו, שהם מקיימים אותם, גם את החלקים שהתפזרו על ידינו ועל ידי האדם הראשון בגלגול זה, בגלגולים אחרים, וגם את הנשמות המגולגלות שם. אז 3 דברים אתה מתקן בברכה, ולכן בברכה יש ברומז שם. ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום. זה דומם. אז זה בעולמו כלום. יש בתים, אבנים, עצים, גופרית, כל מיני חומרים כימיים, היום יש סיליקון, מדינה מה שיש, כל מיני... תשאל את שמאי, הוא מנהל שם של מפעלי ים המלח. מפיקים כל מיני אשלגן וחנקן וכו'. ואילו אחר כך לא הכניסה בנו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות, בריאות טובות זה בעלי חיים. ואילנות טובות זה עצים, זה צמחים. לענות בהם בני אדם זה המדבר. אז כל 4 קבוצות יש לנו בתוך הברכה הזאת.
הרב, איזה נשמות מגולגלות באילנות האלה? בדרך כלל?
לא, אם כן, אין אם. בוודאי שכן. בכל מיני פירות יש שם מגולגלים בהם נשמות, בהחלט כן, רק לא נוכל להגיד איזה סוגים, וזה לא דווקא תמיד עונש, זה יכול להיות גם כן סיוע, בפרט פירות שמברכים עליהם, או פירות של שבעת המינים, יש להם מעלה יותר גדולה. רבנו ארי העריך בספר שער הליקוטים שלו, שער התמרים, תמר, יש בו זה, לכן צדיק התמר יפרח. לכן החיטה, חיטה אומנם יש בה חטא, לשון חטאה, אבל איך שיהיה, היא חטאת ה', כמו שהזוהר פרשת עקב, דרש עליה. וכן, אז זה הדרך, אז יש בזה איזה תיקון, אתרוג. תאר לך שאתה לוקח ארבעת המינים לברך עליהם, וכן, אז זה הדרך. אז יש דברים שכן, ויש דברים שהם קוצים בפרקנים, זה בשביל לעשות דלק, לעשות דברים אחרים. אז כל אחד לפי המזל שלו.
אבא, כשאנחנו הולכים לעשות את זה שם בקטן
הלענות,
איך אנחנו מוצאים את המזלצות?
מה?
איך אני מתקן אותם?
אתה מברך. אני משבח את הקדוש ברוך הוא, שברא את הדומם, ברא את הצומח, וברא את החי, וברא את המדבר, עצם זה שברכתי. ושיבחתי, כי ראיתי את, את האילנות האלה, ונמצאות שם האילנות האלה, אז זה עושה. עכשיו זה משיב על כל השאלות בקבלה, מה ששאלתם מתחילה. לדוגמה, למה דווקא בחול ולא בשבת? כי בחול יש יותר תיקון ובירור מה שאין כבשבת. כי בשבת אין ברירה. בשבת לא מבררים פסולת מתוך אוכל, ולא אוכל מתוך פסולת להניח. אוכל מתוך פסולת מותר של לאכול מיד, אבל של להניח לאחר זמן, לא. אז לכן אומר רבנו ארי, זו הסיבה שאני אומר שלא כדאי לברך מכת האילנות בשבת. אתה יכול להתנהג על פי הקבלה ואתה יש לך סבלנות, חכה ליום ראשון, אל תברך בשבת. אבל אותו אחד שיפסיד, יברך, אין בעיה. אבל זה מברר אוכל מתוך פסולת. פסולת זה החיצונים, זה יש שם החיצונים שמזיקים להם, לא נותנים להם להתקן. לכן יש פרי שהוא מרכיב באילן, אז אי אפשר לאכול אותו. יש איזה כל מיני דברים שהם זה, לפעמים יש מזיקים שבאים לעצים, דבורות וכל מיני צרעות, כל מיני זבובים שהם מזיקים, הם אוכלים את הפירות או מקלקלים אותם ותולעים שמקרסמים בהם, אז כל אלה זה נקרא פסולת, ואני מברר אוכל מתוך פסולת. דבר שני, לכן טוב שזה יהיה בחוץ, אומר לפי הכוונה, למה? כי כל מה שנמצא בתוך העיר, זה לא, זה תיקון, זה לא התיקון האמיתי. אלה שנמצאים בחוץ, בשדות, מקומות שאין בהם יישוב, שם הנשמות הכי הרבה מגולגלות, ושם יש מצווה הכי גדולה לעשות את התיקון הזה, שהוא מעשה גדול. אני אברר לך רגע אחת, איך, מה אמרת?
פרדסים.
פרדסים. אני אספר לך סיפור, קצת ככה, זה. רבי שאול דבק עליו השלום, שאמרנו לכם, היה פה בשכונה הזאת לפני 80 שנה. Yeah. הוא ייסד כאן את ישיבת המקובלים, לפני 80 שנה כבר שנפטר. אז הוא ייסד כאן את ישיבת המקובלים בחובות הנהר. הוא סיפר על רבו, הרב אליהו משען. היה לו שני רבני, שני מורים מחוץ לארץ. הוא בא לפה בערך בגיל 30, 40, ואחר כך פה עשה מה שעשה, הקים בית, עשה והעמיד תלמידים הרבה. אבל שם בחוץ לארץ למד תורה פשט אצל רב מרדכי עבדי, בעל מעיין גנים, באתי לגני ועוד. זה היה רבו בפשט, היה גאון גדול, מקיא בחושן משפט והרמב״ם ישב והפוך ועל פה, עוקר הרי הרי ותוכנם זה בזה. וקבלה הוא למד אחר כך, הרי נישואיו, אצל מורו הרב אליהו משען. הרב אליהו משען חיבר פירוש על עץ חיים, יש אותו היום, בשם שפת אמת. אמת, אליהו משען, בשפת אמת, הוא היה מקובל עצום מאוד. והיה מלמד אותם שם קבלה, היה אנשים מובחרים שהם לומדים אצלו. והם היה להם את הכנסת, והרב שאול דבק היה איתם. והיו בראש חודש ניסן, כל שנה, אחרי התפילה, קוראים חוק לישראל, מיד יוצאים כולם בהמוניהם, בשדה, היה פרדס מחוץ לעיר, שם בחלב, ויש פרדס גדולה מאוד, שיש בה כל מיני אילנות. עשרות ומאות אילנות של פירות, כל הסוגים. והיו מברכים שם כל שנה. והערבי, הגוי שהיה שם, היה מקבל אותם בסבר פנים יפות, ושמח, מקבל אותם כבוד עצור. והיה מביא להם גם סלסלות של פירות, עם ירשים, עם טריים, מה שהיה שם, ונותן להם שתייה, לימונדה, קוראים לזה שרבט בערבי, כל מיני כאלה עם זה, נותן להם. והיו שם יושבים, וגם הרב היה אומר דברי תורה, ואם כל אחד היה אומר את השאלות שלו וילדים שלו, אחר כך הולכים. שנה אחת ברבי אליהו משען, אמר להם לתלמידיו, אתם תרשו לי השנה אני אעשה את ברכת היערות עם כוונות של הרשש. עם הכוונות. זה לפני 150 שנה בערך המעשה. והוא בסדר, נשמח לשמוע, דברי את ה... שמע את הברכה, ברך לאט, יש כוונה של מטבע ברכה, שהיא כוונה שחוזרת על עצמה בכל ברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אך יש כוונות מיוחדות לאותה נוסח, שלא חיסר בעולמו, כאילו ברך מילה במילה, לאט לאט, אך סיים כוונה את כל מילה, פסיך למילה הבאה. לקח איזה 5 דקות הברכה, וענו כולם אמן, וברכו יחד עם הרב אחר כך. טוב. שגמרו והלכו, והגוי, כמו כל שנה, קיבל אותם כבוד גדול. בשנה הבאה באו לברך, והנה הגוי עמד כבר בתחילת השביל, כמה קילומטרים לפני השדה, לפני הפרדס, ועצר ושם שם כל מיני חפצים וגדרות, תיל וכל מיני, אני יודע מה, קרשים ועצים, ואמר להם, ממנוע את הג'וול, אין פה לעבור, אין פה, אין מעבר. אמר להם, תלכו מפה, די, יותר אל תבואו אליי. טוב, אז הרב אמר, לפני, יש פרדסים אחרים, דרך ברך, אפילו מרחוק, לא צריך. ברכו. הלך אחד האנשים, שם שאל אותו את הגוי הזה, תגיד לי, שום מנה, קראו ג'בדי, אבו ימן, אבו.
מה זה?
מה קרה? למה אתה זה? אמר, אני לא יודע מה קרה. שנה שעברה, רק אתם הלכתם, אחרי שבוע, כל העצים התחילו להתייבש, כל הפירות התחילו לנשור, לא צמחו, נשרו, וכל העצים מתו, וכמה שהביא טיפולים וטיפל בהם לא עזר, אז היה צריך לעקור אותם ולנטוע עצים אחרים במקומם. אמר אליי, אלו יהוד, אלו חרבול, כול. באו יהודים פה, החריבו הכל. זה החכמים האלה, כך עשו, אני לא רוצה שיבוא עוד. אמר להם, הרב, ראיתם? כל ממה היו אילנות עומדים, אם זו צריך קדושה שהיה שם? אתם כיוונתם, הוא לא אומר על עצמו, היה ענם גדול, אתם כיוונתם כוונות עצומות, ועשתם כוונות טובות, ואז על ידי אותן כוונות, קונצצי הקדושה שהיו בתוך האילנות, עלו למקומם. אז אין טעם עוד שהאילנות יישארו פה. לכן התייבשו האילנות, יראה שם מעיין ונקצץ האילן.
הגוי הזה לא היה לו שכל.
צעד, נו, עכשיו הוא זה.
מי שאין לו
חצי
זמן צריך
להגיד
כל
הישיבים. מי ש?
אין לו מספיק זמן.
מספיק שיגיד את הברכה.
רק את הברכה.
רק את הברכה. יש אומנם נוסח, מזמור לדוד מול השם בין הילים, הלויה לו את השם מן השמיים, וכל ואחרי זה שיר המעלות, בשוב השם את שירת ציון, שיר המעלות, אני יודע, עוד וכל מיני, ועוד, אחר כך פתח אליהו, וכו' וכו'. זה תוספות בשביל להוסיף כוח ועוצמה, אבל מי שאין לנו זמן ממהר, יגיד את הברכה וילך לשלום.
מה ההבדל בין ברכת האילנות לברכת הלבנה?
לברכת?
האילנות, הלבנה לגבי נשים.
אתה שואל למה, אז יפה. אז ברכת הלבנה אמרו שנשים לא תברכנה, כך כתב השלה. אבל ברכת האילנות יכולות לברך. מפני שברכת הלבנה זה בא על חיסרון הלבנה. חיסרון הלבנה זה קשור עם אותו חטא שחטאה חווה, שזה הווה הטריה. אמנם קטרוג הירח היה ביום רביעי, אבל אילו חטא חווה היה ביום השישי, אבל זה גרם את זה. אנחנו מביאים השאלה. וכיוון שהאישה רומזת הלבנה, והאיש רומז לירח, והאיש רומז לשמש, לכן הנשים יברכו, נשים לא תברכנה. האמת שאם אישה מתעקשת ורוצה לברך, אין בידינו למונעה, אבל כתבו הפוסקים, שנהגו אנשים לעמוד, לשמוע את ברכת הלבנה מפי האנשים, ועונות אמן. זהו. גם רבי יוסף חיים כתב שטוב האישה שאחרי ראש חודש באיזה יום או יומיים שיש את הירח כבר רואים אותו חדש בשמיים, תעמוד ותאמר, סימן טוב, יהיה לנו כל ישראל, סימן 3 פעמים. וזה כאילו היא משבחת את הקדוש ברוך הוא על הלבנה. אבל האילנות, אין בזה בעיה. מה הבעיה? זה ברכת השבח, וזה ברכה שבאה מזמן לזמן, יכולה לברך. אותו ויכוח יש בהלכה לגבי ברכת החמה, אחת ל-28 שנים. האם נשים תברכנה או לא? רוב הפוסקים אומרים שאין בזה שום בעיה, יכולות נשים לברך. סליחה? לא, לא בגלל שהזמן גרמה. למה? נכון שאתה צודק שזה תלוי בזמן, אבל איך שיהיה, יש לי את כל החודש זמן לברך. אז זה לא בגלל זמן גרמה. יש, רצו לומר מטעם זמן גרמה, אבל להלכה זה נפסק שזה לא זמן גרמה. מה? לא, עוד מעט, כן, מה שאלת?
שאלה.
נו, שאלה, נו, בטח שאלה.
באו לשחוט, שחטו יודה,
שחטו יונה.
כן, ועכשיו שחטו אותה, הלכו לשבת.
לא שואלה, אמרת לי תפס. כן, נו.
יונה.
כן, נו, נו.
באו בחזרה, לא מצאו את היונה ברחה. מה עם
הברכה שברך השחיטה? הוא ברך לא לבטלה, הוא ברך על השחיטה, הוא עשה את השחיטה. וכי עכשיו אם שחט ויצא טרף, אז זה ברכה לבטלה? לא, הוא קיים מצוות שחיטה. אני לא נביא לדעת אם היונה הזאת או הבהמה הזאת היא חלקה, מותרת באכילה או לא מותרת. אני רק צריך לבדות שזה מין כשר, שזה לא מין עוף טמא, לא מין בהמת טמאה שאסור לאכול אותה. אבל אחר כך אני אבדוק ואני אראה אם כן. מה שכן, למשל ברכת כיסוי אדם בעפר, זה מרן כתב בשולחן ערוך פסק שאין לברך. עד שקודם נבדוק שהסימנים נשחטו כהלכה, ונדע שהכל בסדר, וגם נבדוק את הסכין, שהרי אחרי השחיטה צריך לבדוק את הסכין לאחריה. נבדוק את הסכין ונראה שהסכין לא נפגמה, אז זאת אומרת העוף הזה קשר לאכילה, אז אני אברך על כיסוי אדם. עליו אחי, אעשה כיסוי אדם בלי ברכה. רק זה, אבל ברכת שחיטה אין בזה שום בעיה. בואו נתקדם אנחנו עם ההלכות, או אתם רוצים עוד נעצור? הנה, אני מתקרב, אני מתקרב לזה, כן. עכשיו פירות, איזה סוגי פירות מברכים עליהם? תדעו, יש פוסקים שכתבו שעל שקדיה אין לברך, ומחילה זה לא מפני שעל שקדים אסור לברך. מפני שבדרך כלל השקדיה ידוע, הפרח נמצא באילן 21 יום, ככה הגמרא אומרת. על הפסוק וישקוד השם על הרעה חס ושלום. השמה זה אותם ימים שבין המצרים בדיוק 21 יום, הגמרא דימתה את זה לזה. אז בדרך כלל והשקדיה מתי פורחת? בט"ו בשבט, נכון? השרים תשיר, השקדיה פורחת. אז אם ט"ו בשבט, כבר באמצע אדר אין כבר פרחים, אבל אין הכי נאמן, אם יש לך עצי שקדים